שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת ערכין, נתחיל בתחילת פרק האומר ונסיים במשנה בכף עמוד א'. השיעור היום יהיה רבע שעה. היום אנחנו עוזבים קצת את הנושא של הערכין ועוברים לנדרי דמים, כלומר אדם שנדר לתת את השווי שלו, שווי של משהו אחר או איזשהו סכום כסף, והוא אמר את זה בצורה לא הכי ברורה, והתפקיד שלנו זה לברר למה התכוון המשורר. ברגע שנדע למה הוא התכוון, זה מה שהוא צריך לשלם, ונחלק את הלימוד לארבעה חלקים. החלק הראשון זה אדם שאמר משקלי עליי, כלומר הוא הולך לתת למקדש את המשקל שלו. מה הכוונה? אז אם הוא אמר אני הולך לתת למשל את המשקל שלי בזהב, אז מודדים כמה הוא שוקל, נניח 70 קילו, והוא נותן 70 קילו זהב, או את השווי של 70 קילו זהב. אם הוא אמר בכסף, כלומר בחומר כסף, אז בכסף. ואותו דבר למשל אם הוא אמר בתפוזים, אז בתפוזים. זה במשנה שהוא אמר במפורש לאיזה חומר הוא מתכוון. בגמרא מוסיפים דיון לגבי סתם, כלומר מה אם הוא לא אמר באיזה חומר, אלא פשוט אמר, אני נותן את המשקל שלי למקדש, אז באיזה חומר הוא נותן? לגבי זה, הגמרא מחלקת בין אדם רגיל לאדם חשוב. אדם רגיל יכול לתת איזה חומר שהוא רוצה, כמו שרחבה אמר למשל שבמקום שבו שוקלים זפת, הוא יכול לתת 70 קילו זפת, ורב פאפה אמר במקום שבו שוקלים בצלים, הוא יכול לתת 70 קילו בצלים. הגמרא בסוגריים גם מוסיפה מה החידוש בשתי הדוגמאות האלו, כי לכאורה זה ברור, אז לגבי זפת, החידוש הוא שאפילו שיש כאלה ששוקלים, אבל יש כאלה שלא, בכל זאת זה נחשב דבר שקיל, והוא יכול לתת את זה. לגבי בצלים, אפילו אחרי ששוקלים אותם או מוסיפים עוד שניים שלושה בצלים ליתר ביטחון, עדיין זה נחשב דבר שקיל. בכל אופן, זה באדם פשוט, הוא יכול לתת את המשקל שלו בכל דבר שנוהגים לשקול. אבל אדם חשוב ועשיר, מן הסתם הוא לא התכוון ל-70 קילו בצלים, אלא לזהב, ולכן הוא ייתן זהב, ובאמת משנה מביאה סיפור על זה, על אמא של ירמיתי שהיא נדרה להביא את המשקל של הבת שלה, והיא לא אמרה מה, אלא אמרה סתם, ואומרת המשנה שהיא הביאה את המשקל שלה בזהב. עד כאן החלק הראשון, אדם שנדר להביא את המשקל שלו, אם הוא פירש, הוא מביא את המשקל בחומר שהוא פירש, אם הוא לא פירש, אז אדם פשוט מביא מה שהוא רוצה, כל דבר שנוהגים לשקול, אדם חשוב מביא בזהב. החלק השני זה בשליש התחתון של עמוד ב', נחלק אותו לשני סעיפים. בסעיף הראשון, אגב זה שהמשנה דיברה על משקל, הגמרא מביאה את רב יהודה שמדבר על גובה. כלומר, אדם שאמר, קומתי עליי למקדש. אני מביא את הגובה שלי למקדש. מה הוא בעצם צריך להביא? הוא צריך להביא שרבית, כלומר מות, מהחומר שהוא פירש. אם הוא אמר בפירוש זהב, אז זהב, כסף, אז כסף. אם הוא לא אמר, אז כמו מקודם, הוא יכול להביא כל דבר, למשל עץ. הגובה של המות צריך להיות בגובה שלו, כי הרי הוא אמר קומתי. העובי של המות צריך להיות מספיק לזה שהמות יוכל לעמוד זקוף בפני עצמו, כלומר לא מות שנקפף אלא עומד זקוף, כמו שהוא האדם בקומתו עומד זקוף. זה רב יהודה. עכשיו זה כשהוא אמר קומתי עליי. מה אם הוא אמר מלוא קומתי עליי? אז כאן רב יהודה אומר שיכול להביא עובי דק יותר, אפילו שזה מות שהוא לא עומד זקוף אלא נקפף, אבל הגמרא מקשה עליו מברייתא שאומרת בפירוש שגם במלוא קומתי הוא עדיין צריך להביא מות שלא נקפף. איך רב יהודה מסתדר עם זה? אומרת הגמרא, זה בעצם מחלוקת עניים, ורב יהודה כרבי עקיבא. מה רבי עקיבא אמר? רבי עקיבא לא דיבר על המקרה שלנו, אבל בהקשר אחר לגמרי לגבי מחר, הוא אמר שאם אתה מוסיף מילה מיותרת, כנראה שהוספת אותה לטובתך. אז גם כאן, כיוון שהוא לא אמר קומתי עליי, אלא מלוא קומתי עליי, אז לפי רבי עקיבא ורב יהודה, בזה הוא התכוון להקל על עצמו קצת, ולכן מניחים שהוא לא התכוון למות כזה שעומד לבד, אלא מספיק מות נקפף. עכשיו רק בסוגריים, איפה רבי עקיבא אמר את זה? אז כאמור זה לגבי מחר, זה בבבא בתרא סמך ד', לגבי מי שמכר בית וחצר, ויש בחצר איזשהו בור, אז ברירת המחדל זה שהוא לא התכוון למכור גם את הבור, הבור נשאר שלו, אבל איך הוא יגיע לבור? הרי את החצר הוא כן מחר. אז חכמים אומרים שלא רק הבור נשאר שלו, אלא גם שביל גישה אל הבור נשאר שלו. לעומת זאת רבי עקיבא אומר לא, רק הבור נשאר שלו, אם הוא רוצה גם שביל גישה לבור, הוא צריך לקנות את זה עכשיו מהקונה, אבל זה רק במחירה סתם. אבל אומר רבי עקיבא, אם בפירוש במחירה הוא אמר, אני נותן לך את הבית והחצר, אבל לא את הבור, אז כיוון שזה בעצם מיותר, כי הרי ממילא זה לא כולל את הבור, אז למה הוא הוסיף את זה? אומר רבי עקיבא, כנראה שהוא התכוון לעוד משהו לטובתו, וזה שלא רק הבור יישאר שלו, אלא גם שביל הגישה. אז מכאן העיקרון של רבי עקיבא, ורב יהודה אמר אותו דבר לגבי מלוא קומתי. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני בחלק השני, זו שורה האחרונה בעמוד א', כיוון שדיברנו עכשיו על מלוא קומתו, הגמרא מביאה אוסף של שאלות לגבי מקרים דומים, וזה אדם שאמר עומדי עליי, האם זה כמו שהוא אמר קומתי עליי, או שבעצם זה לא אומר כלום והוא לא חייב כלום, או אדם שאמר שרוחבו עליי, האם הוא צריך להביא מות באורך של הרוחב של הכתפיים שלו, או שהעובי של המות עצמו צריך להיות ברוחב של בן אדם, שזה כבר משמעותית הרבה יותר חומר, או אדם שאמר שישיבתו עליו, האם הכוונה היא הגובה שלו כשהוא יושב, או הכוונה היא למות באורך של על הרוחב של המקום שהוא תופס כשהוא יושב, ומה לגבי אדם שאמר שהעובי שלו עליו? שוב השאלה היא, האם הכוונה היא שהאורך של המוט יהיה בעובי שלו, או שהוא צריך מוט שממש העובי שלו הוא כעובי גופו? ושאלה האחרונה, אדם שאמר שהיקפו עליו, אז גם כן אותה שאלה, האם הכוונה היא לאורך כמו ההיקף, או שממש צריך להביא מוט בהיקף שלו? על כל השאלות האלו, הגמרא נשארת בתיקו, ובזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה בשורה השלישית בעמוד ב', וכאן אנחנו שוב חוזרים למשנה לגבי משקל, והפעם לגבי אדם שלא אמר שהוא ייתן את כל המשקל שלו, אלו אמר שהוא ייתן את המשקל של ידו או רגלו. ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. סעיף ראשון, איך מודדים את זה? סעיף שני, עד איפה מודדים? כלומר, איפה נגמרת היד ואיפה נגמרת הרגל? הסעיף ראשון, איך מודדים? המשנה והיא המחלוקת, הברייתא מפרטת אותה קצת יותר, נאמר אותם כבר ביחד. קודם כל נתחיל במה לא עושים. לא לוקחים לו את היד ושוקלים אותה, כי אי אפשר באמת לשקול יד בפני עצמה, כי נתמכת על ידי הגוף, ואדם מפעיל כוח, או שהוא מרים טיפה עם השרירים, ולכן המדידה לא תהיה מדויקת, אלא צריכים לעשות משהו אחר. מה עושים? בזה יש מחלוקת. רבי יוסי, הוא הכי פשוט, הוא אומר, עושים אומדנה וזהו. לעומת זאת, רבי יהודה יש לו טריק. הוא אומר, לוקחים חבית וממלאים אותה במים ממש עד הסוף, ואז האדם מכניס את היד או את הרגל עד המקום שצריך, וזה בעצם גורם לחלק מהמים, שזה בדיוק הנפח של היד או הרגל שלו, לצאת החוצה מהחבית. ועכשיו לוקחים יד או רגל של חמור, עם העצמות, עם הבשר, עם הגידים, שמים בתוך החבית, עד שמצליחים להגיע למצב כזה שפני המים חוזרים בדיוק עד הלמעלה של החבית. וכך אנחנו בעצם מקבלים עצמות, בשר וגידים של חמור, שהם בדיוק בנפח של היד או הרגל של אותו אדם, ואז לוקחים את האיבר הזה של החמור, שוקלים על משקל כרגיל, ואז יודעים בדיוק מה המשקל של האדם. ולמה דווקא חמור? רבי יהודה מבין שיש דמיון ביחסים בין הבשר, עצמות והגידים של חמור לזה של אדם, וזה גם רמוז בפסוק, אשר בשר חמורים בשרם. זה רבי יהודה, אבל טוען רבי יוסי, הרי זה לא בדיוק כמו אדם, אתה לא יכול לדעת בדיוק מה עובי של העצם, של הבשר, של הגידים, אתה צריך לעשות איזושהי אומדנה. אז אני אומר, אני כבר אעשה אומדנה על הכל. לעומת זאת רבי יהודה אומר, נכון, יש כאן מימד של אומדנה, אבל מה שאפשר לדייק, אני מעדיף לדייק ולא לעשות אומדנה. עד כאן סעיף ראשון לגבי איך מודדים. רבי יהודה עם חבית של מים, רבי יוסי פשוט עושים אומדנה. סעיף שני זה ברבע העליון של עמוד ב', וזה עד איפה נחשבת היד ועד איפה נחשבת הרגל. נתחיל עם היד. לגבי היד, המשנה והברייתא אמרו שזה עד המרפק. אנחנו נפרש כאן לפי התוספות שכוונה היא למרפק, כמו שהיום אנחנו אומרים מרפק, ועל זה הגמרא מקשה שתי קושיות, אחת מלמטה ואחת מלמעלה. הקושיה מלמטה זה מהכהנים שצריכים לעשות קידוש ידיים ורגליים, ששם ביד הכוונה היא רק לכף היד. כלומר, זה לא עד המרפק, אלא מספיק עד כף היד. זו הקושיה מלמטה, ועונה הגמרא בשלב הזה, צודק. באמת רשמית, יד זה כף היד, אלא שבנדרים אנחנו לא מחפשים את התשובה הרשמית, אלא מחפשים למה אדם מתכוון. אז בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ולשון בני אדם זה עד המרפק. זו הקושייה הראשונה והתירוץ. קושייה שנייה זה מתפילין, שזה גם כן צריך לשים על היד, ושם הרי הדין הוא ששמים על השריר שמעל המרפק. אז הנה אתה רואה שיד זה עד הכתף, ולא רק עד המרפק. עונה הגמרא, גם אתה צודק, ובאמת צריך לתקן את התשובה שאמרנו מקודם. רשמית, יד זה לא כף היד, וזה גם לא עד המרפק, אלא עד הכתף, כמו בתפילין. בנדרים בכל זאת זה עד המרפק, כי כמו שאמרנו, בנדרים הולכים אחרי לשון בני אדם, ובקידוש ידיים ורגליים זה רק עד כף היד, כי כך הלכה למשה מסיני בקידוש ידיים. עד כאן לגבי היד. לגבי הרגל, הברייתא אמרה שזה עד הרכובה, כלומר הברך. על זה הגמרא מקשה מעלייה לרגל, ששם מספיק של אדם נקטעה כף הרגל, הוא כבר פטור מלעלות. אז אנחנו רואים שגם כף הרגל נחשבת רגל, ולא צריך עד הברך. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת באופן רשמי רגל זה כף הרגל, ובני אדם מתכוונים עד הברך. זו התשובה, ואם זה נשאר, אבל גם על זה הגמרא שואלת, אם אתה אומר שרשמית רגל זה רק כף הרגל, אז למה בחליצה, אם לאח החי נקטעה הרגל, אז אם נקטעה לו הרגל מעל הברך, אז אי אפשר לעשות חליצה, אפילו שהוא שם שם איזושהי תותבת עם נעל, זה לא משנה, זה לא נחשב שיש לו רגל, אבל אם היא נקטעה עד מתחת לברך, זה עדיין נחשב שיש לו רגל, ואפשר לעשות חליצה. אז הנה אנחנו רואים שגם ההגדרה הרשמית של התורה, זה שרגל זה לא רק כף הרגל, כמו שראינו בעלייה לרגל, אלא עד מתחת לברך. עונה הגמרא, לא, באמת רשמית, זה עדיין כף הרגל, אלא שבחליצה כתוב, וחלצה נעלו מעל רגלו, והמילה מעל מיותרת, אפשר לכתוב, וחלצה נעלו מרגלו, אלא שמעל בא לרבות, שאפשר לחלוק לעלות לא רק מהרגל, אלא גם מהחלק שמעל הרגל, כלומר, עצם השוק עד הברך. עד כאן לגבי הרגל, שוב, רשמית זה כף הרגל, בנדרים הולכים לפי לשון בני אדם, בחליצה יש לימוד מיוחד. עכשיו, ממש בסוגריים, עדיין לגבי חליצה, הרי כף הרגל עשויה מכל מיני עצמות, יש את העצמות של כף הרגל עצמה, ומעל זה יש את העצם של הקרסול, ורק מעל זה את העצם של השוק. אז לכאורה, אם כבר אנחנו אומרים שאפשר גם מה שמעל כף הרגל, למה אתה הולך ומרחיב את זה לכל העצם של השוק? תגיד שזה רק מרבה גם את העצם של הקרסול, אבל לא מעבר לזה, אלא כנראה שהעצם של הקרסול נחשבת חלק מכף הרגל, לכן לא ריבינו רק את זה, אלא גם את השוק שמעל. עכשיו, למה הקרסול נחשב חלק מכף הרגל? אז אפשר לומר שבאופן פיזי זה בעצם נחשב יחידה אחת, ואפשר לומר שאומנם פיזית זה שתי יחידות, אבל כיוון שהן באותו גובה, אז אי אפשר לומר שמעל רגלו בא לרבות את זה, כי זה לא מעל, אלא זה בא לרבות את מה שממש מעל, וזה השוק. זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי אדם שנדר את המשקל של ידו או רגלו, ראינו איך מודדים ועד איפה מודדים, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון של השיעור. החלק הרביעי זה לגבי אדם שאומר דמי ידי עליי. הוא רוצה לתת את השווי של היד שלו למקדש, ואת הדיון בגמרא לגבי זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה איך באמת מודדים את השווי, ולגבי זה יש מחלוקת בין רבא לאביי. רבא אומר, עושים את זה כמו בנזיקין. כלומר, אם ראובן קטע לשימון בטעות את היד, הולכים לשמי של שוק העבדים, ושואלים אותו כמה שימון שווה עם היד, כמה הוא שווה בלי היד. נניח שעם היד הוא שווה 1,000 שקל, בלי היד הוא שווה 500, אז השווי של היד זה 500, זה מה שמשלמים בנזקים, ולפי רבא זה גם מה שמשלמים במשנה שלנו. כלומר, במקרה של שימון זה יהיה 500. זו דעת רבא. אביי לעומת זאת אומר, זה לא מדידה טובה. נסביר את זה לפי התוספות, כי אומר אביי, הרי כשנבוא לשמי, הוא לא מסתכל רק על התפוקה של עבד עם יד אחת מול התפוקה של עבד עם שתי ידיים. הוא גם בודק מי בכלל ירצה לקנות עבד כזה. הרי אדם עם יד אחת הוא קצת מרתיע אנשים, לכן הוא אומר שהערך שלו ירד ל-500. תוספות קורא לזה שהוא אדם מזולזל, אבל אולי באמת אם הוא מסתכל רק על העניין של היד, אולי זה לא היה מוריד כל כך הרבה. וממילא במקרה של המשנה שלנו, שמדובר באדם שכן יש לו יד ואנחנו רוצים לבודד רק את המחיר של היד, זה לא מדידה טובה. לכן מה מציע אביי? אומר אביי, נלך לשמי בשוק העבדים עם שימון ונאמר לו תשמע, יש כאן עבד, כמה הוא שווה עכשיו? הוא יאמר למשל 1,000, ואז נאמר לו תשמע, לעבד הזה יש אדון שמוכן למכור אותו, אבל חוץ מאחת מהידיים שלו. כלומר, הוא מוכן שהקונה ישתמש בכל העבד חוץ מיד אחת. עכשיו תאריך לנו כמה הוא שווה במקרה הזה, ובמקרה כזה הוא לא יאמר 500, אלא למשל הוא יאמר 800, וכך יוצא ששווי היד זה הפער שזה 200. אז שוב, לפי רבא בודקים כמו בנזיקין, ויוצא ששווי היד יהיה גדול יותר, למשל 500 בדוגמה שלנו. לעומת זאת, לפי אביי, השווי יצא קטן יותר, כי מבודדים את השווי בפני עצמו, בלי ההשפעות הנוספות של אדם בלי יד. עד כאן הסעיף הראשון בחלק הרביעי של השיעור, הגענו ל9 שורות לפני סוף עמוד ב', ואנחנו עוברים לסעיף השני והאחרון להיום. הסעיף השני, באופן פשוט, זה לאו דווקא לגבי אדם שנדר את היד שלו, אלא גם אדם שנדר להביא את השווי של כולו, וגם לגביו צריך לעשות אומדנה, ורבא שואל אוסף של 5 שאלות על אותה אומדנה, כשאני חושב שמה שעומד מאחורי כל השאלות, זה אם האומדנה זה רק איזשהו צורך טכני לדעת כמה הוא שווה, או שיש כאן איזשהו משהו מעבר לזה, שהאומדנה היא סוג של חלק מתהליך ההקדש. בואו נתחיל. שאלה ראשונה, שואל רבא, מה יקרה אם למשל אתמול מישהו הזיק לרובן, ובשביל לברר כמה בדיוק הוא חייב לו, הלכו לעשות אומדנה, והשמיים עמדו שלולי הנזק זה הוא שווה למשל 1,000 שקל, והיום, אם או בלי קשר, רובן החליט לנדור את הדמים שלו למקדש. ועל זה שואל רבא, האם אפשר לסמוך לאומדנה שעשו אתמול והוא פשוט ייתן 1,000, או שצריך לעשות לאומדנה חדשה? ולמה? אומר רבא, כי הרי אומדנה של נזיקין מספיק לעשות בפני 3. לעומת זאת, אומדנה בשביל לתת להקדש צריכים לעשות בפני 10. אז אולי האומדנה של 3 זה לא מספיק בשביל האומדנה של 10, כשכאמור, אולי מה שעומד מאחורי השאלה זה האם האומדנה זה רק איזשהו צורך טכני, ואז כנראה שזה מספיק, או שיש כאן משהו שהוא מעבר וזה לא מספיק. זו השאלה הראשונה, והשאלה העקרונית הזאת עולה עוד יותר בשאלה החמישית. נדלג אליה לרגע, שואל רבא, בסדר, יכול להיות ש3 ו10 זה בעיה, אבל מה יקרה אם באמת עשו לו אתמול אומדנה של 10 אנשים? למה? סתם, הוא רוצה לעשות אומדנה, לא יודע למה. ועכשיו, למחרת, הוא פתאום החליט להקדיש את המב, ושוב השאלה היא, האם האומדנה שעשו לו אתמול היא מספיקה, או שצריך כוונה לאומדנה במיוחד בשביל ההקדש, ומה שעשו אתמול זה לא נחשב. כאמור, שוב השאלה כאן לכאורה היא בעצם האם זה צורך טכני, או שיש כאן משהו מעבר שממילא גם מצריך כוונה. זו השאלה החמישית, עכשיו נחזור אחורה לשאלה 2, 3 ו-4, שלושת השאלות אלו הם די דומות, בשלושתן מדובר באדם שהתחייב פעמיים להקדש, והשאלה היא האם צריך לעשות לאומדנה פעמיים. בשאלה השנייה מדובר שהוא התחייב, עשו לאומדנה, ואז הוא שוב התחייב, והשאלה אם צריך לעשות לו עוד פעם. עכשיו שם לא ברור כמה זמן עבר בין התחייבויות, אבל אולי עבר איזשהו זמן, לכן שם יכול להיות שצריך כי המחיר שלו השתנה. לכן בשאלה הבאה שלו שואל רבה, מה יקרה אם עוד לא עמדו אותו מנתיים? אלו הוא עשה נדר פעמיים, ואז באו לעמוד אותו. האם צריך לעשות אומדנה לכל אחד מהנדרים בנפרד, למרות שברור שזה בעצם אותה אומדנה, או שמספיק אומדנה אחת? ושאלה רביעית אומר רבה, אולי במקרה הקודם, סוף סוף הרי זה היה שני נדרים, אז אולי באמת כן צריך שתי אומדנות, אבל מה יקרה אם זה היה ממש שני נדרים, ממש תוך כדי דיבור? כך שאפשר לומר שזה בעצם נדר אחד, האם גם כאן אומר שצריך שתי אומדנות נפרדות? זו השאלה הרביעית, את החמישית כבר ראינו, וכאמור, בכל השאלות האלו, הגמרא נשארת בלי תשובה. לגבי השאלה האחרונה, החמישית, הגמרא כן מנסה לענות. נזכיר שהשאלה הייתה, מה יקרה אם כבר בעצם עמדו אותו מאיזושהי סיבה, סתם, ואז מיד אחרי זה הוא נדר להביא את הדמים שלו, האם אפשר לסמוך על מה שעמדו, או שצריך ללמוד עוד פעם כי צריך כוונה. לגבי זה הגמרא מנסה לענות מהמשנה שנראה מחר, המשנה הבאה, שמדברת על אדם שנדר להביא את דמיו, ואז לפני שהספיקו לעמוד אותו, הוא מת. ואומרת המשנה, היורשים לא צריכים לשלם כלום. עכשיו הרי למה? אנחנו יכולים הרי לעשות אומדנה לדעת כמה הוא היה שווה רגע לפני שהוא מת, או לפחות את המינימום, אין אדם ששווה פחות מארבעה זוזים, אז למה שלא ישלמו לפחות את זה? אלא מכאן, שאומדנה זה לא סתם איזשהו אומדן טכני, ולכן אם הוא מת אי אפשר כבר לעמוד אותו, וגם צריך כוונה. זה מה שהגמרא מנסה לענות, אבל גם את זה הגמרא דוחה, היא אומרת אי אפשר להשוות בין שני המקרים. אדם שמת, באמת כבר אי אפשר לעמוד אותו, זה בכלל לא נחשב אומדנה. לעומת זאת, אדם שחי, גם אם עשו את זה בלי כוונה, כי הוא עוד לא נדר, אולי זה בכל זאת כן נחשב אומדנה. לכן אי אפשר להכריע משם שזה לא, וכאמור, על כל השאלות נשארנו בלי תשובה. עד כאן הסעיף השני בחלק הרביעי של השיעור, הגענו למשנה בכף עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, היום לא דיברנו על ערכין, אלא על נדרי דמים, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שנדר להביא את משקלו, אז נניח שהוא שווה 70 קילו, אז אם הוא פירש הוא יביא את משקלו בזהב, הוא יביא 70 קילו זהב, אם בכסף בכסף, אם בסתם, אז אדם פשוט יביא כל חומר שהוא רוצה שנוהגים לשקול אותו, אפילו זפת, אפילו בצלים, אדם חשוב, יש אומדנה שמן הסתם הוא יתכוון לזהב, והוא יביא זהב, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אגב משקל, עברנו לגובה, אדם שאמר קומתי עליי, הוא צריך להביא מוט מהחומר שהוא פירש, זהב, כסף, אם הוא לא פירש אז יכול להביא עץ, והמוט הזה צריך להיות בעובי שהוא יכול לעמוד זקוף בלי להתכופף, ובגובה של הגובה שלו, זה כשהוא אמר קומתי עליי. אם הוא אמר מלוא קומתי עליי, אז רב יהודה אומר שכיוון שהוא הוסיף את המילה מלוא, הוא לא הוסיף את זה סתם, כנראה שהוא התכוון לטובתו, הוא יכול להביא משהו דק יותר, שמתכופף, זה בנוי על העיקרון של רבי עקיבא שראינו בבבא בתרא, לעומת זאת בברייתא כתוב שגם כאן הוא צריך להביא כזה מוט שלא מתכופף, ואחרי זה שאלנו שאלות על מה אם הוא אמר שהוא יביא את עומדו, או את רוחבו, את ישיבותו, את עוביו, את היקפו, ועל כל זה נשארנו בתיקו, זה היה בחלק השני. החלק השלישי היה לגבי אדם שאמר משקל ידי או רגלי עליי. ראינו מחלוקת איך מודדים את המשקל. לפי רבי יהודה צריך למדוד קודם את הנפח בעזרת חבית מים, ואחרי זה לשים כנגד הנפח הזה בשר, גידים ועצמות של חמור, ולראות מה המשקל של זה, ואת זה הוא יביא. רבי יוסי אמר, לא צריך את כל זה, פשוט עושים אומדנה של המשקל של היד או הרגל, ואת זה הוא נותן. זה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו עד איפה נחשב היד או הרגל. אז למסקנה, יד מהתורה זה עד הכתף, כמו שתפילין שמים על הכיבורת. בנדרים לעומת זאת, לפי תוספות, הנחה שהוא התכוון עד המרפק, כי בנדרים הולכים לפי לשון בני אדם, ובקידוש ידיים במקדש, זה עד כף היד, ולמה? הלכת הגמיר עלה. זה לגבי יד, לגבי רגל, אמרה את אמרה שזה עד הברך, הקשנו על זה מעלייה לרגל, ששם משמע שזה רק כף הרגל, וענינו נכון, זה רק כף הרגל, אלא שבנדרים כאמור הולכים לפי לשון בני אדם, וזה עד הברך. אגב, גם בחליצה זה עד מתחת לברך, אבל שם זה לא כי הולכים לפי לשון בני אדם, אלא כי יש לימוד, וחלצה נעלו מעל רגלו, כלומר, לא רק הרגל, שזה כף הרגל, אלא גם השוק שמעל, זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על אדם שאמר דמי ידי עליי, אמרנו שמודדים כמה היד שווה, לפי רב עושים את זה כמו בנזיקין, כמה אדם שווה בלי יד, כמה הוא שווה עם יד, והוא נותן את הפער. לפי הבאי זה לא מדידה טובה, כי זה ייתן לפי התוספות שווי גדול מדי ליד, אלא הולכים לשמי ואומרים לו שיש פה עבד עם יד, אבל רבו מוכר אותו חוץ מיד אחת, ובודקים כמה הוא שווה אם הוא היה מוכר לגמרי, כמה הוא שווה כשמוכרים אותו חוץ מהיד, והפער זה השווי של היד. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו אוסף של שאלות של רב לגבי האומדנה, שאמרנו שאולי משהו עומד מאחוריהם, זה אם האומדנה זה רק איזושהי בדיקה טכנית מה השווי שלו, או שיש כאן משהו מעבר ולכן צריך 10 אנשים, ואולי צריך כוונה, ואולי צריך לעשות אומדנה נפרדת על כל נדר ונדר, אפילו שבעצם מדובר בנדרים צמודים, ועל השאלות האלו נשארנו גם כן בלי תשובה, כל טוב.